הימים האלו, נחבר אותם לפרשת השבוע, כי תצא למלחמה על אויביך. רבים מהראשונים מדברים על אויב, יש אויב שבתוך ליבו של האדם, הלא הוא יצר הרע. ההתמודדות עם החיבור בין שמיים וארץ. אז כוח המשיכה, אנחנו כאן על כדור הארץ. באופן טבעי, אנחנו כאן מרגישים הרבה יותר חזקים בצד החומרי של העולם. הצד הרוחני הוא בבחינת אורח. ולכן יותר קל להיות מה שנקרא בלי שום מטלות, בלי שום אידיאלים. לא קל בחיים, אבל קל במאמץ. החומר נוטה לעצלות כזאת. איך אומרים? בשביל להיות אדם שלא שומר מצוות, הוא לא צריך לעבוד על זה. פשוט מאוד מפסיק להתאמץ. זה כמו יונה שמפציחה, מפסיקה להשיק את כנפיה. היא טיפול, או מטוס מפסיק עם המדחפים שלו. כותב רבינו בחיי הדיין הזקן. היו שני רבינו בחיי, או כמו שמנהג חכמי ספרד אומרים, בחיי. רבינו הבחי הדיין זה בעל חובות הלבבות, שהוא נושק לתקופת הגאונים, ויש רבינו בחיי שהוא הפרשן על התורה, תלמיד הרמב"ן. דרך אגב, מי שרוצה להבין את הרמב"ן, ילמד את רבינו בחיי, בהרבה מקומות אפשר להבין את הרמב"ן לפי פירושו של רבינו בחיי, שהוא תלמידו. הוא יותר מרחיב, ואפשר להבין את זה. כותב רבינו בחיי הדיין בספרו חובות הלבבות, שאחד הספרי היסוד שאנחנו צריכים ללמוד זה חובות הלבבות, חוץ משאר האיחוד, שזהו יותר פילוסופי, פילוסופיה קדומה, אבל מהשאר השני והלאה זה ממש, במשך הזמן כל אחד צריך לזכור, זה חובה ללמוד חובות, זה חובה שהיא זכות. אז הוא כותב שם בשאר, שער חמישי, אז הוא כותב כך, ייחוד המעשה. הוא אומר, אם אתה רוצה להבין את המהות של עבודת השם, הוא אומר משל כזה, משל מפורסם, אבל כדאי לראות את זה בפנים. משל למלך שיצא לקרב, והקרב היה בימים ההם, אנחנו רואים את המלחמות של אותם ימים, יכולים למשך שנים, שלוש שנים ויותר, אותו מלך זכה לניצחון כביר במלחמה, אבל המחיר גבה את שלו. לחם שלוש שנים, ניצח את האויב, אבל האויב, איך אומרים, נכנע, אבל הצבא שלו חוזר שבור. חלק מהם מתו, לא עלינו, חלק פצועים, אבל המלך ניצח, מכינים לו מצעד ניצחון. במצעד הניצחון כולם עומדים, מחכים בסבלנות, כשמגיעים הלוחמים, כולם מריעים להם, אבל נראים הלוחמים, שלוש שנים לא היו בבית. אין היום משלוחים כמו שהיום, איך אומרים, הדודה מאגודה למען החייל, או כל הדברים הצ'ופרים, או יש כל הזמן תחזוקה ותחלופה. הבגדים קרועים, רובם זה חסר לו יד לא עלינו, וזה צולע על ירחו. כולם באים, אתם יודעים, לוחמים עזי נפש, שהם חוזרים כולם שבורים, וכבר חלק מהצבא נשאר שם קבור במקומות איפה שלחמו, אבל הניצחון, שורה תחתונה, כולם מריעים לו, וכולם אומרים גיבורים, המחיר היה גדול, אבל היה כדאי, הכננו את האויב. והנה באמצע מצד הניצחון יוצא אדם מדור פנים, זקן, בעל, נראה על פניו, בעל חוכמה, ניגש למלך, אבל ליד המלך יש שטח סטרילי כידוע. אז שומרי הראש רוצים להרוג את החוצפן הזה שבאמצע המלך ראה על פניו מי עומד לפניו, הוא סימן להם, הניחו לו. כן, איש זקן, מה בפיך? הוא חשב שהוא בא לברך אותו. אז הוא אומר, לשמוע ברכה מאיש חכם, זה אחרי שלוש שנים שהוא לא ראה חכמים, הכל הוא ראה דם ודם. אומר לו, אדוני המלך, אני רוצה לומר לך, חזרת מהמלחמה הקטנה. עכשיו תתעתד, כך לשונו, תתעתד למלחמה הגדולה. נו, אתם מתארים לעצמכם, כל ראשי הצבא שעוד נותרו שם מסביב למלך, שולפים את חרבותיהם, אומרים, זה הזמן לקלל את המלך, כבר די, שלוש שנים, ארבע שנים, הלחם. אבל המלך ברוב חוכמתו וניסיונו, הוא מבין שיש משהו, הוא שואל את הזקן, אמור לי מה כוונתך. אומר, המלחמה הקטנה זה המלחמה באויב החיצוני. אבל דע לך שהמלחמה הגדולה היא המלחמה עם המלחמה הפנימית. מלחמת היצר. ההתמודדות עם המשיכות של תאוות, של חומריות. אנחנו לא מתנגדים לחומריות, אנחנו רוצים לקדש את החומר. זה צריך להבחין בזה. אנחנו מתנגדים לפרישות ונזירות, אבל אנחנו מתנגדים למי ש... איך אומרים? ישקים כהרי לעבוד את הבורא, איך נפתח השולחן ערוך. זה הבדל מהותי, אבל יש בזה גם בחינה נוספת. מי שמשתתף במלחמה משחית את נפשו, המלחמה משחיתה. לפעמים אנחנו שומעים את זה בסגנון מוגזם ובסגנון כזה תבוסתני, אבל זה נכון. מי שעוסק בהרג אנשים, זה שוחק את הרגישות לקדושת החיים. וצריך לעבוד ראייה, כמו שאומרים מאור החיים הקדוש והנציב, בעיר הנידחת כתוב אחר כך, ונתן לך רחמים וריחמך. דע לך, עסקת במלחמת מצווה, יש איזה מחיר. חוזרים מהמלחמה עם כוחות, הרי במלחמה כל הכוחות הקשים, איך הרמב"ם מתאר איך צריך לצאת לקרב, ישכח את משפחתו, ישים ביטחונו בשם, אבל יפעיל את כל האכזריות, שהיא מידה מגונה. אם אדם יהיה עדינו העצני, כתוב על דוד המלך, שעה שהיה עוסק בתורה היה עדין כתולעת, יצא לקרב היה קשה כמו עץ, אבל יש איזה מחיר. והקדוש ברוך הוא מבטיח בעיר הנידחת, אני אשפוך עליך רחמים, יש תיקון, איך זה נקרא, אפליה מתקנת. אז סימן שיש לזה מחיר, מי שעבר את המלחמה, טראומות. ראו מה שקרה בווייטנאם, מי שקרה קצת על התקופה הזאת, החיילים שחזרו משם. עם ישראל יש לו איזה סייעת הדשמיה של קדושה. אתמול היינו בחתונה של אביגדור מבלגיה, בחור הגבוה. אז מי הגיע משם? בחורים מבלגיה וחבר'ה מהצבא שהיו איתו. אני מוכרח לספר את זה. היינו קצת בתסכול, מי יעשה שמח? באנו חבורה קטנה מהישבה, והאווירה שבאו מבלגיה, איזה מטוס שלם, אווירה אירופאית, כן? אתם תארים לעצמכם מה זה אומר. גם הנגינות וכו' וכו'. אבל שהגיע רגע החופה ואחר כך השמחה, פתאום בחורים מקיבוצי השומר הצעיר, ניגשתי, מאיפה אתה? חבר'ה מבלגיה שלא רקדו שעה וחצי, מי שהיה שם יכול להעיד, זה דבר לא יאומן. ריקודי קודש, שאני, מאיפה זה צץ? אחרי ייאוש אישי שלי, זה את חטאי אנוכי מזכיר, אבל כזאת, עד כדי כך שאחר כך ניגשו לאכול, התזמורת כבר מזמן הפסיקה, ביקשה לגשת לאכול, הם ממשיכים. את כל השירים אנחנו מאמינים, מאיפה הם יודעים רפרטואר? כנראה היום ביחידות הצבא יש הרבה חיילים אמוניים, אז החדירו. אבל הבלגים גם כן רקדו ורקדו, עד כדי כך שאחר כך בשולחנות נעמדו שולחן על שולחן על כיסות והמשיכו שירי קודש. נפלא מאוד. זה סימן שיש לעם ישראל בכל אופן, גם אחרי מלחמה, יש לו את הכוחות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו רחמים. אז אנחנו מקשרים את זה לימים האלו, כי תצא למלחמה. כל השנה צריך לצאת. כל אדם, אל תישאר אדיש, צא. צא ל... אל תישב בצורה של אדישות. תצא למעלה נוספת ועוד מעלה. זה כולל את המלחמה הקשה כמו שתיאר הזקן הזה. אבל הפסוק אומר, רק תתחיל. פיתחו לי פיתחו של מחט ואפתח לכם פיתחו של היכל. כי בן אדם רואה את המשימה הגדולה הזאת, אני נגד יצר הרע, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו, כתוב בגמרא. אז הוא מתייאש, הוא אומר, אין זיכוי. הרבה בעלי תשובה ברגע הראשון אומרים, רגע, מה? גם זה וגם, רק רואים את הקיצור שולחן ערוך, לא את השולחן ערוך. את הסעיף הראשון, איך צריך לקום בבוקר, נבהלים. אבל אומרים להם, פיתחו לי פיתחו של מחט, כי תצא מלחמה על אויביך, רק תצא, תעשה את סטארטר, ונתנו השם אלוקיך בידיך. יש סייעתא דשמיא הגדולה. ואתם הדבקים באדוני אלוקיכם חיים כולכם היום, ערב טוב.